בקוטעי הלכות של רבי נתן, בהלכות חדש, מחבר את התורה הזאת, העניין של פסח. התורה הזאת עוסקת בלשון הקודש, לשון 70 אומות, ולשון תרגום. לשון הקודש זה הקדושה, לשון 70 אומות היא בעצם הטומאה, ולשון תרגום זה מדרגת ביניים. באמת פה נחזור ונקרא את הפסקה הזאת שכבר קראנו, עוסקת בעיקר בלשון תרגום. היא כאילו, אפשר להגיד, הנקודה העיקרית פה בחידוש, בלימוד הזה, דווקא לשון תרגום. ודע, שיש את כסילות הזאת, שהוא כללות הרע של 70 לשון, היא אפשר להם לנעת מאישה חכמה מלשון הקודש הנ"ל, אלא על ידי בחינת עץ הדעת טוב ורע, שעל ידו מפתה את הלשון הקודש ומטיל בזוהמה. ועץ הדעת שיש בו שני כוחות שהם טוב ורע, הוא אמצעי בין לשון הקודש שהוא אישה חכמה שכולו טוב, ובין לשון של 70 אומות, 70 עמים שכולו רע. ועץ הדעת טוב ורע זה לשון תרגום, שהוא אמצעי בין לשון הקודש ובין לשון של 70 עמים. ולשון עממים, כשרוצים לנק מלשון הקודש, אי אפשר להם לנק ממנו, אלא על ידי לשון תרגום. לשון תרגום מבחינת אישה משכלת, מבחינת משכיל על ידי תורגמן. לשון תרגום יש בו טוב ורע. לפעמים הוא בחינת משכיל, לפעמים הוא בחינת משקל. ויש את כסילות הזאת, זה גם מסכל, לשון שחל, ויש את כסילות הזאת, היא מפתה את האישה חכמה על ידי אישה משכלת. כי עיקר תגבור את הקליפה, נוי לידי לשון תרגום. מבחינת ארמי עובד אבי. מבחינת מנהרה מנחני בלק. שהוא לשון תרגום, שהוא לשון ארמי, שדרך שם מתעוררים לנק מהקדושה. כן, אז לשון תרגום זה התווך, זה המקום הביניים בין לשון הקודש ללשון האומות. אתה אומר לשון תרגום, הזכרנו את זה, זה ממד האנושי. כאילו הרע, אם הוא יופיע בצורה מפולשת, כמו שהוא, ללבושים, אז אף אחד לא ירצה אותו. כי זה כוח של השחתה. אני רוצה ללכת עם משהו שהוא רע. אז הוא בא, מנסה להשתמש ולהתלבש בטיעונים ההגיוניים מקובלים של תועלת העולם, של רווח שיהיה מזה, של איזושהי מוסריות אפילו. וככה הוא בעצם מנסה לבצר את השליטה שלו. שהזכרנו את זה פעם שעברה, שאמן כשהוא בא לחשברוש, הוא סתם רוצה להרוס. אבל לחשברוש הוא בא באיזשהו טיעון של שיקול של טובת הממלכה. באמת, דרשתי מזה בשבת רמת גן, בתנית אסתר, אחר כך הראה לי, הרמות ידיאמנט, הראה לי פסקה בשמונה קבצים, מלשבה ורשעין ת', שאומר שיש שני קטגורים על עם ישראל. קטגור אחד זה מלכות של אומות העולם, הרגילה, שהיא רוצה לתפוס מקום, ועם ישראל בסופו של דבר, כשהוא יתפוס את המקום שלו, זה כאילו קצת בא על חשבונם. הר חורב, שממנו ירד חורבן לאומות העולם, אז אומר המהר"ל, דווקא יהיה חורבן פיזי, אבל הכוונה שהמעמד המרכזי והבלעדי שהיה להם, זה נחלש. אז זה קטרוג אחד. קטרוג יותר עמוק זה של הרע המהותי, העצמי, המלך הזה, שהוא רוצה להרוס. ואת עם ישראל הוא שונא, כי הוא רוצה להרוס את הכל. את עם ישראל הוא שונא, כי הוא מרגיש שהוא הכי ההפך מזה. יש לו איזה יצר של השחתה. הוא אומר שעם ישראל זה בניין העולם, זה תיקון העולם. לכן הוא מרגיש אליו שנאה כזאת. אבל הוא יודע שאם הוא יבוא בשם טענה של השחתה, אף אחד לא ישמע לו. אז הוא מתלבש באיזשהו, כאילו משכנע את הכוח השני, שאומר, תשמע, כדי לבצר את הממלכה שלך, כדאי לך לדחוק את רגליהם של ישראל. והישועה הרבה פעמים באה על ידי זה שהכוח האמצעי פתאום מבין שלא כדאי להתחבר עם הכוח הרע, כי הוא בסוף מחלה את הכל. זה לא כדאי ללכת איתו. מה הדרבה? כדאי ללכת עם הכוח של ישראל. אז זה הלשון תרגום, או הניסיון של הכוח הרע להתלבש בלשון תרגום, כדי בעצם לשלוט על הכל. אבל גם במובן החיובי, עיקר בענייניו השלימות של לשון הקודש, אינו אלא על ידי שמפילים הרע של התרגום. מהמילים הטוב שבתרגום ללשון הקודש, שהידי זה נשלם לשון הקודש. ושל קדושה מתגלה לא רק בעולם של קודש, אלא גם בעולם של בחירה חופשית, גם בעולם אנושי, גם בעולם של חול. זה השלימות. וזה בעצם עיקר בריאת העולם, שלא רק יהיה את הקדושה במובן המקורי שלה, אלא שתופיע בתוך המציאות, בתוך העולם, גם בתוך המדרגה שהיא כאילו לא לגמרי מוארת מהקדושה. מדרגה שהיא קצת ישנה, שהיא קצת בתרדמה, שהיא איזושהי צל לעומת המציאות המהותית, הצליח להאיר גם את המקום הקצת חשוך, גם את המקום המוצל. והייתי אומר במובן החינוכי מוסרי, זה שכאילו נבין שהתורה או שהקדושה היא לא רק האמת, אלא זה גם משתלם, זה גם באמת מביא תועלת. זה גם כדאי ככה. זה גם מה שבונה את העולם במובנה. גם בחשבונות של העולם, זה יותר משתלם ללכת עם הקדושה. יותר צורך. העולם עצמו צורך את הקדושה. יש בארות התשובה, ארבעה דרגות. בהתחלה הרב מזכיר, תשובה גופנית, תשובה נפשית, תשובה תורית, ותשובה מאהבה, שכלית. אז למה התשובה הגופנית חשובה? כאילו, למה לא להגיע למדרגה העליונה? מה התפקיד של המדרגות שלפני, האם זה רק הווה אמינה? שמעתי, לא, שזה לא ככה. התשובה הגופנית מה אומרת בעצם? שצריך לשפר את מצב הגוף. אומר הרב שמה שהרפואה עוסקת בזה הרבה, אבל היא בעצמה לא מצאה את הפתרון השלם, כי זה תלוי בעצם גם במדרגות גבוהות יותר, גם בשאלות רוחניות. בעצם התשובה הגופנית, כאילו תשובה מתוך הכרח. אדם חוטא לבריאות של הגוף שלו, אז הוא מיד מרגיש את המכה, מיד מרגיש שזה לא טוב. ואז הוא מוכרח ללכת לכיוון של הבריאות. הרעיון של התשובה הגופנית אומר, שהצורך בתשובה הוא לא רק, זה לא רק רעיון יפה, זה לא רק טוב, זה לא רק אידיאל גדול, אלא זה מוכרח, המציאות מבקשת את זה. אז גם כשמגיעים למדרגה העליונה של תשובה מאהבה, היא לא מוותרת, היא לא מתעלמת מהתשובה הגופנית. כאילו התשובה הגופנית דורשת בסופו של דבר את התשובה מאהבה. זה הלשון הקודש שמתגלה על ידי לשון תרגום. נגיד בהשוואה הזאת, אז לשון הקודש זה התשובה העליונה. לשון תרגום, תשובה הגופנית. ועיקר בעניינה ושלימות של לשון הקודש, שאינו על ידי שמפילים הרע של התרגום, מעלים את הטוב שבתרגום ללשון הקודש, שעל ידי זה נשלם לשון הקודש. ולבן הרמי, שהוא הרמי עובד אבי הנ"ל, רצה להינק מהקדושה על ידי התרגום, על כן קרא לו עיקר סעדותה. כן, רצה לצבוע את הדברים בצבע של השפה שלו. ויעקב היה מעלה את התרגום ללשון הקודש, ועל כן קרא לו גלעד בלשון הקודש. וזה חוזר לפרשת בריאת האישה. והיה פל השם אלוקים תרדמה. מספר תרגום כמובן. כי על ידי התרגום, עיקר בעיינה של לשון הקודש, על ידי שמעלים את הטוב שבתרגום ללשון הקודש, מפילים הרע שבו, נופלים כל השבעים לשון, מבחינת לשון נופל לשון. וזה והיה פל נטריקון פל להם ולא ידברו. על ידי בחינת תרדמה, שהוא בחינת לשון תרגום, על ידי זה עיקר בעניינה של חווה. וככה נבנתה חווה בזכות התרדמה הזאת. שהוא בחינת לשון הקודש, על ידי שמעלים הטוב שבו, מפילים הרע שבו כנ"ל, על ידי זה נופלים כל השבעים לשון מבחינת פל להם ולא ידברו, ראשי תיבות ויפל וכו' כנ"ל. מיוסף, על ידי שהיה לו שלמות לשון הקודש, על ידי זה היה יכול לפשר חלמין. כי עיקר החלום הוא בשינה, היינו בתרדמה. השלמות לשון הקודש הוא על ידי תרדמה, שהוא בחינת תרגום כנל. ועל כן יוסף שזכה לשלמות לשון הקודש, שעיקר שלמותו על ידי תרדמה כנל, על כן היה יודע לפשר חלמין שבתרדמה. כי זכה לברר את בחינת לשון התרגום, את בחינת התרדמה. דיינו להעלות הטוב שבו ללשון הקודש, ולהפיל הרע שבו, שזה בחינת לשלמות לשון הקודש, על ידי לשון תרגום, כנל. אבל כן היה יודע לפתור החלום שבשינה ותרדמה שבחינת תרגום. כי היה יודע לברר את טוב והאמת שיש בה החלום שבחינת תרדמה. בחינת תרגום. כי זכה לברר את לשון תרגום. שזו עיקר בחינת לשלמות לשון הקודש, על ידי התרגום שזכה, שזכה לזה כנל. אז השס יש לו שלמות של קדושה, הוא מצליח גם להאיר את החשיכה, גם לפשר חלמין. אבל זה קודם כל על ידי זה שהוא מגלה את הקדושה, גם הבחירה. הרי מיקי יוסף, הוא לא רק היה מזרע הקודש, אלא גם עמד בניסיון. זרע הקודש זה הקדושה היסודית. אז שהוא עמד בניסיון, זה גילוי של הקדושה בבחירה. בחירה חופשית, זה בעצמו לשון תרגום. מקום שיש בו גם טוב וגם רע. למקום האנושי. וזה יוסף תיקן את זה. על ידי שהוא תיקן את זה, הוא יכול גם לפתור חלומות. הוא יכול לברר את הטוב מתוך הרע. אבל אני הזכרתי את זה כאן, נדבר על זה בנגרת השנייה שם. יש ידוע, חלום שיוסף פתר, אז הוא פרו מספר לו על השבע פרות, מה שבע הפרות, וכן על השיבולים. וכתוב ואין פותר אותן לפרעה. אז רש"י מביא שכל מיני פתרונות הציעו לו. שבע מלחמות אתה מנצח, שבע מלחמות אתה מפסיד, שבע בנות אתה מוליד, שבע בנות אתה קובר. ופרעה לא נחה דעתו, עד שבא יוסף ואמר שבע שני סבא ושבע שני רב. השאלה היא מניין היה לפרעה שזה הפתרון הנכון. באמת מסביר רבי נתן במקום אחר. הרי יש עוד עניין שהרמב"ן שואל למה יוסף נתן את העצה שלו. הוא נתן מיד עצה שימנו מישהו שיאסוף את כל התבואה. אז אומר הרמב"ן זה לא סתם שהוא הציע עצה, אלא הוא הבין את זה מהחלום. ותבלנה. וזה שכתוב שהפרות הרעבות, השדופות, הרזות, בלו את המלאות, זה סימן שבעצם ייקחו את האוכל מהסבה לרעב. אז רבי נתן אומר, זה הנקודה. מה שהחרטומים עשו, בחלום הזה בפשטות יש שם איזה משהו טוב, אחר כך יש משהו רע, ואפילו הפשט של החלום זה בסוף שהרע בולע את הטוב. זה הציור הפשוט. אז ככה הם פרשו. הוא מוליד שבע בנות, ואחר כך קובר מה זה המסקנה, שבסוף הוא באבל. נצח שבע מלחמות, שבע מפסיד, אז מסתיים בקנייה טוטלית של מצרים, נניח. רק יוסף סיים באופטימיות, כן? רק יוסף, בסוף הטוב מנצח. כלומר, כשהרב עולה את הטוב, הכוונה הייתה שגם את המצבים הרעים, הטוב יצליח להעיר. כך הוא פרש את זה. שהמעט טוב, כן? יצליח לחיות את כל הפרות הרעבות האלה. אז הפרעה הרגיש, לב מלך ביד השם, כן? הרגיש את הדבר הזה, לכן מצא חן בעיניו הפתרון. ואף אחד יודע לפשר חלמין. זה לא סתם יודע לפרש, כאילו פסיכולוג טוב של קראת הספר של לא יודע מה הסמל, מה מסמל כל חלק בחלום, אלא בעיקר יודע לחשוף את ה... בכל חלום זה ככה. שיש איזו נקודת טוב, נקודת אמת, איזו הכוונה, איזו נקודת תיקון בחלום, שהיא העיקר פה. זה המסר, זה הדבר השם שמסתתר בכמה הסתרות בתוך החלום. זה היה כישרון המיוחד של יוסף. מה שהוא יודע, תשמע חלום לפתור אותו. וזה בחינת מקרה לילה. שהרוח שערה, היינו הרוח שטות, היינו השבעים לשון, עולה על ידי תרגום, על ידי תרדמה, על ידי שינה, יונק מלשון הקודש, מרוח הקודש, מברית קודש. הרי הוא הזכיר למעלה שהרוח שערה, רוח של 70 לשון, הזכיר ביטוי כזה שזה תברת המדורה של תאוות הניוף. זה בדיוק מקרה לילה. שכאילו בעזרת השינה, שאדם אז בלי שיקול דעת, מדובר נגיד על אדם שהוא בסך הכל אדם צדיק, שכנראה כשהוא ער, אז הוא לגמרי מתגבר. מדוע שלא כל אחד זוכה. יחידים בעצם. אבל בשינה זה כן יכול. למה? בגלל השינה. כלומר, אין את השיקול דעת, ויש איזשהו דחפים כאלה, גופניים וזה, אז בשינה זה בא לידי ביטוי. זה מקרה לילה. זה ממש הרוח הזאת של 70 אומות, של ידי תרגום, מנסה ככה לכבוש לו את המקום. על ידי התרדמה. כי מי שיש לו לשימות לשון הקודש, מקרר את חמימותו, עכשיו כאילו מעמיד זה מול זה, מקרר את חמימותו בלשון הקודש. פה, הקירור פה זה קירור חיובי, כן? הרבה פעמים מדברים שחמימות, זה חסידס, כן? חום, תושה, תמירה, בוער בעבודת השם, קירות, זה עוד הקרח הנורא, עכשיו דבר לא טוב, אבל פה זה הפוך. החמימות היא כוחות ככה שהם לא בשליטה, והקריחות זה יישוב דעת. אז מי שיש לו שלמות לשון הקודש, מקרר את חמימותו בלשון הקודש. בבחינת חם ליבי בקרבי, דיברתי בלשוני, שמקרר חמימותו בדיבור של לשון הקודש. רב נחמן מביא את זה, הספרים שלפני, שכנפי הריאה מנשבים על ליבה, ולמלא הם הלב היה שורף את הגוף. כי בלב יש איזה חום, יש תנועה, והריאה, כאילו התפקיד שלה זה מת, תורכי מה שהם מכירים, אבל כאילו, זה כאילו לקרר את הלב. כאילו יש עניין כזה. אני לא מן הנמנע שזה גם חלק מהפעילות שהם מרוויחים על ידי הריאה, שזה משפיע על המיזוג של הגוף. מי שנגד במערכות דווקא לא בגוף האדם, במערכות, במכונות וכל זה. כל מכונית זה ככה. אז מערכת קירור זה משהו מאוד מרכזי, זה כאילו בלי זה הכל ברגע אחד נשרף, כאילו לא עשית כלום. זה מאוד משמעותי. שוב המשקל הזה. צריך חום, בלי חום זה לא חי בכלל. אבל בלי קור זה מתפוצץ, נשרף. אפשר להגיד שזה גם בנפש. צריך חמימות, צריך כאילו תשוקה, צריך אהבת השם, צריך שזה יהיה חזק. אבל צריך יישוב הדעת, אם זה בלי יישוב הדעת, בן אדם יישרף. גם יישרף אולי מרוב הטוב, אפילו מרוב אהבת השם אמיתית. אבל גם יישרף ממקומות יותר נמוכים, מתאהבות שהן לא בשליטה. אין את יישוב הדעת. נחמן אומר, שעיקר מה שאדם נופל בידי היצרה זה שאין לו יישוב הדעת. יישוב הדעת, אז בכלל לא, כאילו, עוצר קצת, מתבונן, חושב, קצת, בקרירות קצת טיפה יותר. זה לא היה... זה... שמה? כן. נכון. בלי שוב הדעת. זה מאוד. נכון.
זה
קשור לנקודה
של הלשון, הדיבור בעצם לוקח תוכן רוחני ומאוד אותו לאיזשהו מסגרת מסוימת.
כן.
כאן בעצם, אם אנחנו לא לוקחים את החמימות למקום נכון, אז היא מתפרצת כאילו בלשון אחרת, בלשון של שיש. שבעים אומות, אבל אם אנחנו לוקחים את זה
ומכניסים
את החמימות במקום נכון,
זה בלשון הקודש. אתה מחבר את הדברים. תלך שני שלבים, קודם כל נעשה את זה שניים. באמת הדיבור מכניס את זה בכלים. עצם ההכנסה בכלים זה באמת איזשהו עניין של יישוב דעת. כי שזה בלי כלים זה כאילו מתפרץ כזה, זה כמו בלי הקירור הזה. אז זה יכול להיות אפילו, שוב, נקודה של קדושה, תשוקה להשם בלי יישוב דעת. הדיבור הוא... נכנס זה במילים. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, נגיד שהדיבור, שבאדם יש לו גוף, יש לו נפש. וביחס לכוחות הגוף, שיש בהם משהו מאוד עצמתי, מאוד חזק, אז כל עולם הרוח, עולם השכל, הוא עולם המיושב יותר, הקר יותר. שזה מה אז הוא יתגבר על התאוות. שהחיימות זה התאוות, הדיבור זה השכל. רק הוא מביא את השכל לפה. אתה לדעתי הולכת כבר אפשרות שלישית. זה כאילו בסופו דבר זה אותה אנרגיה. שאם מביאים אותה בכלים נכונים, אז היא... זה. אם לא מביאים אותה בכלים, אז בסוף אפילו מעוררת את התאוות. משהו כזה. יש בזה. אז זה בבחינת, זאת הפעם עצם מעצמיים. מכאן שנתקררה דעתו בחווה. אתה רואה איך זה יוצא יפה, שבהתחלה הוא כאילו קישר את זה, וכל פרט מהמדרש ומהפסוק הזה, בפסוקים האלו ומה שהוא דרשו, מתחבר למה שאומר רב נחמן. נתקררה דעתו, בחווה, לשון הקודש. אבל מי שאין לו שלמות לשון הקודש, זהו, זה שני סוגי קרירות. אזי הרוח שערה מקרר אותה במקרה לילה בשינה. מבחינת אשר קרחה בדרך, לשון קרירות, בדרך, בבחינת כן, דרך אישה מנהפת. שהרוח שערה הולך דרך התרגום, שהוא בחינת נוגה, יונק מן החשמל כנל. מן החשמל זה לשון הקודש. שהנדו מלים את כל העניין של 70 אומות. אז יוצא שכאילו גם בטוב וגם ברע יש חום וקור. החום זה העוצמה החיובית, והקור זה יישוב הדעת שבזה, ולהבדיל גם ברע. כאילו הקירור הוא מקרר את האמונה, מקרר את הקדושה, ואז כאילו התאוות פתאום נשארות לבד. באמת זה מאוד קשור למה שהערת, שכאילו זה בסופו של דבר עמוק עמוק, זה אותם כוחות, השורש כאילו. ולכן אם הם תופסים את המקום של הקדושה, אז כל החום הולך לשם, וגם הסדר והכלים. ואם לא, וזה כשאין את היישוב הדעת הזה, אז בסופו של דבר זה מחפש למקומות אחרים. אתם יודעים שאדם הולך לתארות, ללמוד השבוע, עוד הקודש, אבל זה גם מתחבר כמובן. כשאדם הולך לתאוות, הרי זה לא שהוא מחפש את התאוות של עצמם. הוא רוצה שיהיה לו טוב. צריך להיות מאושר אפילו. יותר חשוב לאנשים. בעצם הוא רוצה להיות מאושרים, לא רוצה להיות דווקא תאוות. אני יודע שאדם מוותר על תאווה אחת בשביל משהו שנראה לו יותר מנותן לו אושר. זה לא התאווה לבד, זה גם איזשהו תחושה שהדבר הזה יעשה לי ככה חיים טובים. עושה לי מלאות כזאת. נותן לי ככה איזו התפשטות של ה... רצונות שחפצים ככה להתמלא. אז לכן אותו צורך עצמו של עושר הוא יכול באמת ללכת לכיוון של להתענג על השם, של דבקות בהשם. ורק כשאדם לא מוצא את זה, לא מכוון את זה לשם, אז זה הולך לכל מיני לבושים אחרים. בדרך הוא ואלישע. ואלישע היה יורש מאליהו רוח הקודש, ועל ידי זה היה מקבל ממנו שלמות לשון הקודש. מבחינת והנה פי שניים ברוחך אליי. פי שניים היינו לשון הקודש. כי שניים מקרא, ואחד תרגום. כן, השניים מקרא ואחד תרגום, אז השניים מקרא זה לשון הקודש, ותרגום זה בחינת תרגום. פשוטו ומדרשו. על ידי זה כתיב בה, איש קדוש עובר עלינו תמיד, שלא ראתה קרי על סדינו. גם אפשר להגיד ששניים מקרא, אפשר להתבנן למה זה שניים, דווקא התרגום הוא אחד, והמקרא זה שניים. אבל שהוא עולה לי עכשיו, בתוך שניים מקרא עצמו, אולי שתי בחינות. יש אולי את התורה כשלעצמה, יש פסקה של הרב בורות התורה, תורה שבכתב, משיגים על ידי הציור על יותר עליון, יותר מקיף של נשמתנו, כאילו משהו אור מקיף כזה, ואחר כך הקריאה השנייה של שניים מקרא, זה קצת יותר מקום של הבנה. אבל עדיין זה התורה, שאנחנו ככה קצת מנסים להבין אותה. העיקר פה זה התורה, אתה מכוון את כל ההבנה אל התורה. התרגום זה ממש כבר לפרש, אתה עוסק בפירוש. הרי לימדו הראשונים, הפוסקים, שאפשר גם לתת די חובה ברש"י. רש"י, אתה אפילו לא תמיד זוכר, ראוי שכן, אבל אפילו לא תמיד זוכר בדיוק באיזה פסוק, או את כל לשון הפסוק, אתה כבר פירוש, פירוש כשלעצמו. כל מה שנמשך מהתורה, זה גם תורה שבעל פה, זה בעצמו תורה. אז זה התרגום. גם בתורה שבכתב, של הבחינה מצד עצמה, ומצד איך שהיא, שאדם נפגש איתה, אולי שניים מקרא. אחרת, היה כאילו, יותר מדי, לא היינו יכולים להתחבר לזה. זה אלישע, אבל ידי זה כתיב בה, איש קדוש עובר עלינו תמיד, שלא ראתה קרי הסדינו. ידי שלמות לשון הקודש, ניצולים מקרה לילה כנל. ידי שלמות לשון הקודש, זוכים לתיקון הברית כנל. הנה טוב, תראו פה דוגמה אחת לקשר בין הפשט הדרש. אומר שאלישה זה לשון הקודש. איך עושה? בשניים. בשניים, שניים מקרא. אז הוא אומר, אצלו היה תיקון הברית. זה כפשוטו. כתוב, לא ראתה כרי השדינו. אבל מה זה הפשט שבאי פשניים ורחחה אליי? הוא מבקש הנבואה. נבואה של אליהו. תהיה פשניים אצלו. זה מה שהוא מבקש. איך ביקש בקשה כזאת, איך התקיימה, אבל יש... זה הפשט שם. הנבואה זה כפשוטו, זה לשון הקודש. זה, מה זה לשון? מה יותר לשון הקודש מנבואה? שזו הופעה של קדושה בדיבור. כן? זה בורא ניב שפתיים. כדי שלימוד לשון הקודש שצולים ממקרי לילה כנל. כדי שלימוד לשון הקודש זוכים לתיקון הברית כנל. כי כך שלימוד לשון הקודש על ידי תרגום. שהוא בחינת תרדמה ושינה. והם יודעים שמברים בחינת התרגום בחינת תרדמה. כלומר, איפה היא בוחנת את אלישה? האישה השונמית הרי. לא כשהוא ער, כשהוא ישן. בתרדמה, בשינה. בלשון תרגום כאילו. האם שם זה גם כן מתוקן? אה, זה סימן שהוא איש קדוש.
למה השינה קשורה לתרגום?
כי מה זה תרגום? זה לקחת את המקרא, את התורה, ולהופיע אותה, ולהופיע אותה בלבוש. התורה שבכתב, בלשון הקודש עצמה, זה דברים מופיעים במלוא הבהירות שלהם, במלוא האור שלהם, במלוא החיוניות שלהם. בתרגום, זה אותו תוכן, אבל שהוא מופיע בצורה הרבה פחות חיה, הרבה פחות מהירה. זה הלבשה כזאת. זה כמו צל. תרגום זה כמעט כמו הצל לעומת האור. אז זה כמו התרדמה. זה גם המעלה שלו. כי כדי שאנחנו נוכל לספוג את הדברים, אז הם צריכים קצת להתלבש בלבוש יותר קרוב לעולם שלנו, לעולם של טבע, לעולם של גוף. ואז אפשר יותר להתקרב אליהם. אבל הם מאבדים את העוצמה והחיניות והאור. זה התרגום. זה כמו מה שקורה בחלום. יש רעיונות עמוקים נפלאים. בחלום הרעיונות העמוקים הנפלאים מתלבשים בכל מיני סיפורי מייסר לך, נכון? אני יודע איזה חלומות יש לכם, אבל חלק מהחלומות לפחות זה נשמע ככה כמו סיפורי אגדה, כן? אלף לילה ולילה. אלף לילה ולילה, כן. אז, אבל יש בזה משהו מאוד עמוק, שמתלבש בכוח הדמיון. זה כאילו הרעיון ישן. נכנס בתוך שינה. מה?
תורה
של אלתק,
זה גם מבחינת תרגום.
תורה?
של אלתק, זה גם מבחינת תרגום.
בדיוק, זה מה שהוא אומר. הוא לא אומר את זה פה, זה מה שרבי נתן אומר. תורה שבכתב זה לשון הקודש, תורה שבעל פה זה בחינת תרגום. לא מה זה מדרגות, כן? יש תרגום ויש תרגום. אינו דומה תרגום של התורה לארמית לתרגום של התורה לאנגלית נניח. ואינו דומה תרגום של תרדמה לתרגום של תורה שבעל פה. אבל כן, מה אמרו? במחשכים הושיבני כמתי עולם. זאת תלמודה של בבל. זה לשון תרגום. ואומר הרבי נתן, שאתה רואה בחוש שרוב התורה שבעל פה כתובה בלשון תרגום. ויש הערה של המחקרים שהיא לא בטוח שהיא נכונה, היא קצת נכונה. שגם בתוך התלמוד והמשנה, אתה רואה שיש משהו שנכתב בעברית ויש משהו בארמית. א', המשנה היא רובה בעברית. יש בה קצת ארמית, הרי זה, יש הבדל בין לשון תורה לשון חכמים. יותר יש בגוון ארמי, אבל זה בעיקר עברית. אבל גם הרבה מההלכות שיש בגמרא על ידי המוראים, זה בדרך כלל בעברית. זה לא מוחלט. לכן זה טענה, אני אומר, זה טענה קצת יומרנית. אבל הרבה מההלכות, סתם, אני עומד עכשיו בבא קמא, איזה, איפה אתם לומדים?
שביעי.
פרק שביעי. פרק של גרמה וגרמי. אז יש כמה הלכות של רבא. אז רק מטבע שחברו על הים הגדול, פטור. זה בעברית. וככה יש כמה וכמה. בכלל בסוף פרק שני יש כמה סדרה של הלכות של רבא. הכל בעברית. אז כאילו הלכות עצמם, זה היה מבחינת המשניות של האמוראים. אז זה בעברית. אחר כך הדיון, ההסבר, הטעם שהוא אומר על ההלכה שלו, וההסבר על זה, והמסע ומתן, זה בארמית. כן, אז זה כבר יותר מדרגות. ומשהו בשפה הארמית הוא כאילו כבר הוא יותר מפרש, יותר מקרב את זה אלינו, יותר פירוט של התורה, אבל פחות הדברים במקוריות שלהם, ביסוד, בשורש שלהם. רגע, בעצם הדבר שהוא לא, חושב שלא לגמרי זה, הרב סולובייצ'יק, כאילו, הייתי משפט שלו שאומר שכשהמורה היה אומר הלכה בבית המדרש, הוא אומר, זה היה כמו הכותרות של העיתונים. כאילו, שיחת היום. זה היה דרך של הרב סולובייצ'יק לבטא, אני חושב, את המשמעות הזאת. כשרבא אמר הלכה, אז כאילו, לא לקרוא את זה, רק קורא את כל הסוגיה כזה ברצף, הוא אמר, והוא אמר, ואז רבא אמר. ותעצור לרגע ותחשוב, עכשיו בא רבא, שם איזה הלכה בית המדרש, וכל הבית המדרש מטלטל. אז כאילו, קצת להבין מה זה, כמו שיש יחס למשנה, אז כאילו גם, גם הלכה פסוקה, יש בבחינה כזאת. בכל אופן, אז זה ה... וזה שביקש דוד, ראש מסיבה ימל שפתמו יחסמו, ראש מסיבה, היו בחינת נוגה לא סביב. כבר אמר את זה? פה מפורש אומר, שזה נוגה. יש לנו קדושה, יש לנו תומה, יש לנו נוגה, קליפת נוגה. שהוא ראש המסבבים את הקדושה. עמל שפתמו יחסמו. העמל והרע שבו התבטל. רואים שעמל זה רע. נכון, יש כאן פסוקים ביוב. כי לא יצא מאפר אבן ומאדמה לא יצמח עמל. רואים שעמל מקביל לאבן או לרע. כמה פעמים רואים את זה. עמל והרע שבו התבטל. ועל שאר לשונות העמים שמבחינת מדורה של 70 כוכבים הנעל, ימותו עליהם גחלים. כי מהאש יצאו והאש תאכלם. היינו, כי בחינת נוגה, שהוא בחינת תרגום, צריכים שיתברר. שיפול הרע שבו, ועטף שבו יתברר ויתעלה, ויהיה נכלל בתוך הקדושה. היינו בלשון הקודש, שזו בחינת שלימות לשון הקודש על ידי לשון תרגום כנעל. אני מניח ש... אמרתי פעם, אחר כך הייתי זה בפנים, דברים ידועים. שעבודת השם של ימי החול, עבודת הבירורים. יש טוב ויש רע, וצריך כל הזמן לברר את הטוב מהרע. הכוונה היא שגם המפגש של העולם הזה, שלנו עם העולם הזה, לא אומר את זה בהדרכה, עדיין לא בכיוון של העצבנות, אבל נגיד, אנחנו מופיע בחסידות, שכשאוכלים נגיד, אז חכוון לשם שמיים. כי החילה כשלעצמה, יש בה טוב ויש בה רע. כאילו, יש בצד שזה מחיה, מחזק את האדם, ויש בצד שזה גם יכול להיות קצת תאווה, שיקוע בשיעבוד כזה. הכוונה לשם שמיים מדגישה את העניין של הטוב, מפרידה בין הטוב לבין הרע. זה עבודת הבירורים, זה נקרא. בשבת אין עבודת הבירורים. שבת הכל בקדושה. אפשר להגיד שבת, לעומת ימי החול, שבת זה קדושה, לשון הקודש. נמצאים שם מולם שהוא כולו קדושה. ימי החול זה עבודת הבירורים. כל ההתעסוק בלמתת מלאכות. מתת מלאכות זה תיקון העולם, זה... נוציא אותו מהתוהו שלו, מהשממה שלו, אל התיקון. שבת, כל מלאכתו כאילו עשויה, כל מתוקן. אז מה שאומרים בחסידות זה גם ברוחניות זה ככה. שבימי חול יש עבודה רוחנית. שבת, לא, זה כבר בבחינה של תענוג. לכן האכילה בשבת, גם בלי כוונה שזה יעזור לעבודת השם, עצם האכילה היא בסדר. יש בזה... ש... אבל יש לי את ה... כמה פעמים מזכיר את הדבר הזה. זאת אומרת שגם גם ברוחניות, שבשבת לא ללכת לכיוון של העמל. בחור ישיבה, הרי הרבה פעמים אינס לא נבדל בין... השאלה, אולי, אני אפצל בה אולי לענות על השאלה, בחור ישיבה, מה יבדל בין יום חול לשבת? אין מוציא את העת? כאילו מה? מוציא את הטלפון היום. כאילו, לומד ולומד. אז הוא אומר, לא, יש... ויום חול זה לימוד של עמל. שבת זה לימוד אחר. מה זה? זה לא ללמוד, לא ללמוד. אבל כאילו, לספוג את הלימוד. לא המקום של הזיכוך והבירור וזה, אלא כאילו, לתת נשמה לכל הדברים. יש מה אומרים. גם תלי כמובן בתענוג של כל אחד, כי פשוט גם צריך שיהיה לאדם תענוג. כל אחד לפי דרכו. אבל מוזכר דבר כזה של לחזור. ולא ללמוד דברים חדשים. למה? כי דברים חדשים יש עמל. מה, דווקא כדי שיהיה תענוג?
לא, חגש שתענוג. רוצים
לראות
אזורים.
מה?
אתה
בואו נמזור לחדש,
לא
משנה. דווקא לחדש.
אבל
אתה
גם לא
דברים
חדשים, יש שתי דברים.
מה? יש שני דברים. אז תכף נגיד לך, אני נציע פירוש מה זה לחדש הזה. אבל למה לא ללמוד דברים חדשים בניגל, אני חושב, אלא לחדש, אלא נחזור. כאילו לא לעמול, אלא לקבל משמעות חדשה לכל מה שכבר למדתי. לקבל את הטעם השבתי, העולם הבאי של הדברים. שתתנהג על השם, שזה בכל דבר, כל סוגיה. זה השבת. אחרי שמה שכתוב לחדש, שכוונה לזה, זה להיפתח לכוח של השבת, שיש לו כוח של חידוש. זה לא חידוש כמו של יום חול. זה לא חידוש שבא מהעמל שלי. זה חידוש שבא מלמעלה. ודווקא בשבת. בשבת יש חידוש יותר אמיתי מאשר ביום חול. זה אני חושב החידוש שעליו מדובר שם. זה הקליפת נוגה, שזה עבודת ימי החול, עבודת הבירורים. ועל לשונות העמים ימותו עליהם גחלים, כי מאש יצאו ואש תאכלם. היינו, כי בחינת נוגה, שהוא בחינת תרגום, צריכים שיתברר שיפול הרע שבו. וטוב שבו יתברר. להזכיר את הביטוי. עבודת הבירורים. ויעלה ויהיה נכלל בתוך הקדושה. היינו בלשון הקודש. שזהו בחינת שלמות לשון הקודש על ידי לשון תרגום כנל. ושאר לשונות העמים, שהם בחינת רע גמור, צריכים לחלותם לגמרי. בבחינת ימותו עליהם גחלים. וכל כנל. תודה רבה. ברוך אתה, אדוני אלוהים, מלך העולם שכל נהיה מנוח. וזה בחינת שלהובה דאשה. ויורדת בערב שבת על ראש הקליפות, שלא יכלולו בנוגה לנק מהקדושה, כך כתוב בארי, שזה באחרי חצות. פירוש, כי בערב שבת, בכניסת שבת, נכלל נוגה בקדושה, ואז רוצים גם שאר הקליפות, התמיעות לגמרי לעלות אל הקדושה, ואז יורד שלול ודאש על ראשם ונופלים למטה, שזהו סוד, כוונת רחיצת מים חמים בערב שבת, כמובן בכוונות. נסלק את הצד של הטומאה, ולעלות רק את הנוגה. זאת בהסברה יותר פשוטה, הרי בשבת יש גם, יש פוטנציאל גדול ויש סכנה גדולה. כי מה אנחנו אומרים? שבשבת, מדיוק מה שאמרנו עכשיו, אין עבודה. נגיד האכילה זה קדושה. כל בקדושה. אין את ההבחנה הבולטת בין טוב לרע. לא מדבר על עבירות, אבל בתחום החול, תחום היתר, מה שביום חול יש את העניין, כדי שעצמך מותר לך, והכוונה לשם שמיים, שבת, הכל בתוך. עכשיו, עשית רעה אחרא, להבדיל, זה בדיוק מה שהם אומרים. רק מהכיוון השני, אם זוכרים, כשנאמר את הקונטרס של רב צדוק, שזה היה חטא הנורא של השבתאות, שהגיעו לדרגה העליונה, ששם משיגים שהכל אחד, שנות מלבדו, אז אין הבדל בין טוב ורע. אז עשו עבירות, כביכול, לשמה. וזה קלקול עצום. אז גם בשבת, כאילו, הכל במנוחה, הכל בתענוג. אין את הצורך לברר. אז מאוד, הרע מאוד היה רוצה להיכנס לשם. ואז בשביל זה יורדת אש, שלהובה דאשה בערב שבת ושורפת אותו. וזה המקלחת. של מים חמים שעושים, תראו איזה עניין גדול, בדבר כאילו פשוט, טריוויאלי שעושים, זה כאילו שורף, מנקה, שלא ייכנס לשם גם הצדדים האלה. אבל הייתי מרחיב את זה אולי, שמה שאמרו חז"ל, כי מי שטרח בערב שבת יאכל, בשבת זה אולי זה גופה. אם היינו הולכים לאכול בשבת, בלי הטרח בערב שבת, אז באמת היה להיכנס לשבת, לרעיון הגדול של השבת, אבל באופן בוסרי, שיכול לתת פתאום איזה מקום ככה שהכל בסדר. ועל ידי התרחה בערב שבת, אז כאילו אדם מזכך את עצמו ועובד קשה, ואז הוא נפתח למקום העליון של הרעיון הזה, לא למקום התחתון, לא למקום הנמוך. למקום שבאמת הכל מתעלם. כאילו שהנוגה נכלל בקדושה, אבל לא... שהכל בטל אלא אחד, ולא למקום שאין בו שום דבר.
זה
קשור
בגלל שזה
מה
יכולים לזה יש, או שיש גם...
זה הקשר, כאילו הסמלי, הקשר הפשוט יותר שזה מנקה. נראה לי. אני חושב שגם היום יודעים, מים חמים מנקים יותר טוב מים קרים. זה יותר מחטא. סוג מסוים של שומנים שיורדים רק במים חמים. אז זה מנקה, מזכך את ה... אין שם מקווה לא מוזכר פה, אבל הוא יכול לצאת הכוונה ביחד, או שלא, לא יודע. מה? כן. אני אומר לזה קצת, אני אומר נחמה. אני אומר, זה יותר אולי להברכים, בעזרת השם, אבל שדעים שהרבה פעמים ביום שישי, זה היום הכי קשה במשך השבוע. יום שישי. שבת זה כיף. בשנות חמישי גם בסדר, ודאי מי שזוכה לעסוק בתורה, זה גם... בסך הכל שמחים בזה. אבל יום שישי, יום אחד כשהימים הקצרים, זה הכל ככה בלחץ וזה, זה ניסיון גדול. וגם כשהם ארוכים האמת היא, אז איכשהו תמיד בסוף לא מספיקים את הכל. אבל לפי זה אפשר פה לעשות לך תחילה מהעניין הזה. ודווקא התרחה הזאת, והעמל, ואפילו הקטנות הזה, זה הכנה הטובה לשבת. איך אני אומר, זה משל קצת יום שישי, זה משל לתקופה שבין אירוסין לחתונה. התקופה שלפני אירוסין זה כמו השערים מהשבוע. הרם חיים, בסדר, מסתדר. שבת מצויה. לא שאין שם עבודה, כן, אבל בסדר. ומצא למנוחה אישה בית אישה, מבחינת שבת. אבל יום שישי, המצב הביניים, הקרוב, הסמוך, זה המצב הכי מטלטל. אז לדעת, כפעמים אתה אומר, אם כשהייתי רחוק מהשבת, היה לי בסדר, אז למה כשאני מתקרב לשבת פתאום נהיה הרבה יותר גרוע על מה השבת לא עושה טוב? לא, אל תתבלבל מזה. דווקא בגלל שזה המעבר מהחול השבת, זה הזמן הכי קשה. צריך לדעת איך להתמודד עם זה. וזה נכון גם בשבת וחול כפשוטו, וגם בעניינים שנמשלים בזה. טוב. וכשמעלה הטוב שבתרגום, עוד ככה עוד אולי שתי פסקאות, ואז ככה נעשה את החיבור לפסח. כשמעלה הטוב שבתרגום משלים את הלשון הקודש שבו נברא העולם, על ידי זה נתעוררים מתגדלים, הכוח של האותיות של לשון הקודש שיש בכל דבר שבעולם. כי כל דבר יש בו כמה צירופי אותיות שבו נברא זה הדבר. ועל ידי שלמות לשון הקודש, על ידי לשון תרגום, על ידי זה נתעוררים מתגדלים הכוח של אלו אותיות שיש בכל דבר ודבר. כל העולם הוא דיבורו של השם. מדבר השם שמיים נעשו. וזה בדיוק, שדבר השם בתורה זה לשון הקודש. דבר השם בעולם זה לשון תרגום. האותיות של הקדוש ברוך הוא שחקוקים בבריאה, במעשה בראשית, זה לשון תרגום. שמיים מספרים כבוד אל, מעשה בנים דרכיה, אין עומר ואין דברים בלי נשמע קולם. זה לא מפורש, זה בתרדמה. התורה מפרשת את זה. אז יש אותיות. אז מי שמעלה בעבודה האישית שלו, שהוא מתקן את כל הממד הבחירי, ומקשר אותו לקדושה, אז הוא יכול גם לחשוף את כל האותיות שגנוזים בתוך הבריאה. את העניין האלוקי, את ההערה האלוקית שגנוזה בבריאה. וזה, ואתה יגדל לכוח השם אשר דיברת למור. למור דה גילוי הריות. היינו מבחינת המדורה של 70 כוכבים הנ"ל, שבחינת אהבת ניוף, שנתבטל על ידי הדיבור של לשון הקודש. וזהו כאשר דיברת למור. היינו כפי הדיבור של לשון הקודש, של אדון יסר הריון, נתבטל תוות ניוף כנל. כי למור מזה דרשו את מצוות הריות. זה לא האיסור, זה לא כאילו הנפילה של הריות, זה המצווה של הריות למור. אז על ידי הדיבור של לשון הקודש, יש את האיסור של הריות. אז על ידי זה יגדל לכוח השם, כפי שלמות, שמשלים את הדיבור של לשון הקודש, שהוא בחינת שבירת וביטול תאוות ניוף, כן יתגדל ויתעורר כוח השם שמעשה בראשית. הרב אומר שמה, כוח מעשיו יגיד לעמו, תלד להם נחלת גויים, זה בתהילים. ישראל מספרים תהילת השם, כוח גבורה עליונה, במלוא תפארת מעשיו, במלוא מקומות ממשלתו. כוח השם שמעשה בראשית. שם האותיות שיש בכל דבר ודבר שבעולם קנה. ומי שיכול להתעורר, בנצות האותיות שבכל מעשה בראשית שיש בכל דבר, אז היה אכילתו ושתייתו וכל תענוגה ונועל מההתנדצות האותיות שבאכילה ושתייה. מבחינת ויוכל וישת ויתב ליבו, ויתב ליבו, היינו בחינת ההתנתתות האותיות של המדבט אלוקים, מעשה בראשית שיש בכל דבר. וזהו והיית בליבו, אין טוב אלא אור, כמו שכתוב. והיה אלוקים את האור כי טוב. וזהו ויוכל ויש והיית בליבו. שהייתה אכילתו, שתייתו, מערת והתנתתות האותיות של לב אלוקים שבסודתו שאוכל. וזה והיית בליבו, זה ברכת המזון. שהייתה אכילתו ושתייתו, מתנתתות האותיות, שיש בה אכילה ושתייה. שזהו בחינת ברכות המזון. כי המזון יתברך על ידי שלמות לשון הקודש. על ידי שמעוררים, מעוררים את האותיות שיש בכל דבר. ומשם צריכים שתהיה עיקר אכילה ושתייה ושאר התענוגים כאן. כן, אז הוא מרגיש איכות אחרת של אכילה. לא מרגיש רק את הטעם הגשמי, אלא מרגיש את החיות האלוקית שיש בכל דבר. כמו שאמרנו, מעורר את החיות הנסתרת, הגנוזה, הרדומה, שבתוך המציאות, על ידי זה הוא מרגיש אותה. אז יש לו תענוג מיוחד. זה מעניין ש... זה רב נחמן כתוב, אבל סיפורים על חיים שלו, חיים מוהר"ן, אני חושב. שהיצר הבא ואמר לו, תשמע, תוותר לי על תאוות עריות. כאילו בזה, חבל, הזמן מה שאומרים, כאילו, חבל להתמודד. ובכל השאר אני מוותר לך. אתה תהיה שלם בהכל, בזה אני לא אעשה איתך מלחמות. רב נחמן אמר לו, הפוך. על זה אני מתעקש, וכל השאר מצידי, קלטתי כך. כאילו, שאני אישה, אני אוכל וזה, אבל זה לא. מאוד מעניין. ההבחנה שכאילו זה נקודת מפתח. כל הברית ידוע שרב נחמן דיבר הרבה. אז כאילו פה זה אמנם במדרגה הרבה יותר עמוקה, אבל שכאילו מדובר כל הזמן על מצב של התמודדות עם היצר הזה של הריות, אבל יצר האכילה פה, דווקא על ידי זה, זה לא יצר, כאילו האכילה קבלת פה מצב אפילו עוד יותר לכתחילאי. זה נראה, זה קצת מה שדיברנו קודם על אכילה של שבת, זה מה שהוא מתאר פה, אכילה של צדיק. שמי שמביא לו יין או זבחים, זה כאילו כמו להקריב קורבן. הוא מגלה את האותיות שיש בפנים, כן? הוא חושף את הקדושה שיש בפנים. הוא רואה עולמו בחייו. זה לבאר את הקשר שזה לפסח. פעם הבאה כבר נלמד בזמן הבא, אז צריך לבאר את הקשר בין התורה ליום עצמאות כמובן. אז הקשר לפסח זה רבי נתן אומר בפירוש, שבפסח ידוע שיש איסור חמץ, יש מצוות אכילת מצה, מחלה דמאמנותא, זה כבר מתחבר למה שדיברנו בסוף, אכילה של קדושה. אומר, בפסח בהתחלה, עם ישראל לא היה הרי במדרגה שראויה. לא היה, היה בתוך מנתת שערי תומה, בתוך המציאות המצרית, בתוך העבדות. אז היה צריך, כתוב בעוד ספרים, כמה וכמה, התארות עד אל אילה. הופעה של קדושה מלמעלה. אומר, זה לשון הקודש. בלי לשון תרגום, רק לשון הקודש. לא היה אפשר להרים את המציאות אנושית, בשפה שלנו, בתמצות של הבחירה, שפה של רבי נתן עצמו. זה עוד לא יכלו. כאילו פסח לא בא מצד הבחירה, בא מצד הסגולה, מצד ההרה של הקדושה, של עם ישראל שתעוררה מעל טעם ודעת. הוא היה אמן העם, הלכו אחרי האמונה שלהם. זה יותר מדי שיקול דעת. אומר, וזה העניין של מצה. מצה זה רק קדושה נטו, בלי שום תערופת, אין שם טוב ורע. שם רק טוב. חמץ זה תערובת. טוב ורע מעורבבים. יש את הבחינה היסודית של המאכל, אבל יש את כל מה שזה תופח. זה הנוגה. בפסח, כדי שיזכו לקדושה, כדי שיתרוימו, יחריבים להתגלות של קדושה עליונה. ואז אם היו נוגעים בחמץ, זה היה נורא והיום. כי לא מסוגלים עדיין לברר אותו. אדרבה, זה יכול לתת כוח לכוחות התמיים לגמרי. ולכן הופיע שם רק העניין של הקדושה. ואז הלכו שבעה ימי החג של פסח, התשביעי של פסח, של נס של קריאת ים סוף, שממש מטביעים את המצרים. כמובן המצרים זה 70 אומות, זה הכוח של התומה, שנרמה זרמת סוסים זרמתם, שהם כאילו גם שטופים בתאוות, אז ההצלה משבעים אומות, זה הקדושה שגברה על הטומאה, אבל עדיין בלי להיכנס למדרגת הביניים. ואחרי שהם התקדשו, כל ימי הפסח, הגיעו עד לשביעי של פסח, אז כבר יכולים לאכול חמץ. זה באמת לפי דבריו, ושוב, זה ידוע בעוד כמה ספרים. דווקא יותר חמץ של אחרי פסח, זה לא ירידה. זה עלייה כאילו. אפשר כבר אפשר להעלות את החמץ, ולתקן גם את לשון תרגום. גם את המציאות האנושית יותר. גם את המציאות שבדברי הרב, דברים יותר נמשלים לשכל ואמונה. שהמצא זה המדרגת האמונה התמימה. שמופיע באורות ישראל, והחמץ זה כבר השכל. זה כל מה שאדם יכול להוסיף ולהרחיב. אז גם, מתחילה צריך לבטל את השכל לגמרי. זה משהו אותם דברים. כאילו, האמונה כשלעצמה זה הקדושה. והשכל זה הנוגע. זה הבחירה. מקום של הטוב והרע גם, של שיקול דעת. לכן בתחילת התורה הזכיר בשם את המתקלה. איפה שיש לה משקל, את השיקול. השם הסוף עוד יצניעו אותה. זה החמץ. החמץ זה המקום של התוספת, המקום שמופיע גם כל הממד האנושי. אז בהתחלה עובדים בלעדיו, ואחר כך לאט לאט מתקנים אותו, עד שזוכים למתן תורה. ולפי זה יוצא שתורה לא הייתה יכולה להתגלות בעולם בלי שיש גם את הבחינה של לשון תרגום. כאילו בפסח עצמו לא ניתנה תורה, את הקדושה. את קדושת ישראל, הקדמה לתורה, שבחר בנו בין כל העמים. נקודת האמונה שהיא לפני הכל. אבל התורה מופיעה רק שיש כבר איזושהי מציאות אנושית, איזשהו שכל שיכול לקבל אותה. אחרת לא שייך תורה. אין תורה שבכתב בלי תורה שבעל פה. אין תורה בלי תרגום. אין תורה בלי 70 לשון שהתורה התפרטה והתבהרה בהם. זה מתאים למאמר שמשה רבינו עלה למרום. שאלו מה הקדוש ברוך הוא נותן תורה דווקא לבני אדם המלאכים. אז אמר, יש לכם יצר הרע, יש לכם קינה, יש לכם תחרות, זה בדיוק קליפת נוגה, אין לכם, אתם רק קדושה. אין לכם תורה. רק למי שיש גם את הממד הזה, אז שייך אליו תורה. שם הוא אומר, הוא אומר עוד דבר, שקורבן העומר, זה גם, שקורבן העומר זה לחם שעורים. זה מבחינת מאכל בהמה, אז זה גם מבחינה של לשון תרגום. כיפת נוגה, כוח הדמיון יותר, זה הקורבן העומר. כלומר, כבר ביום טוב שני מתחילים מ-16 בנישן, מתחילים כבר לעלות לאט לאט, כל ספירת העומר, לאט לאט לעלות את לשון תרגום. כי הוא לחבר את כל המדרגות אל המדרגה השורשית של הקדושה. הוא אומר, ובלעם היה בדיוק הפוך. בלעם הוא כוח של הרע, הולך קרי. הוא מנסה הפוך, לנסות את הכל, את הממד הביניים הזה, לקשר אותו לטומאה. נופל לגלוי עיניים. הקדוש ברוך הוא, כיוון שהוא רצה, שיהיה בחירה חופשית. אז בלעם הרשע, באמת יכול. כאילו הרע, אני אומר, מקבל כוח, כמו שאני אומר, לא מהמקום שלו כשלעצמו, אלא מזה שיש בחירה חופשית, מזה שיש את המקום הביניים. זה יכול, האפשרות הזאת בכלל לבחור, היא מאפשרת בעצם לרע להיות. זה בלעם ניסה לבנות על זה. הוא אומר, והקדוש ברוך הוא כאילו מה דבר נורא שם. הקדוש ברוך הוא לא היה מצליח כביכול למנוע מבלעם לקלל, כי הקדוש ברוך הוא לא רוצה לבטל את הבחירה. יש לי בלעם בחירה. אז איך בסוף הוא נפל? הוא אומר, הוא בחר את הדיבור. שזה הרי העניין פה, לקחת את כוח הדיבור ולשים אותו בתומה. זה היה מילה. אנחנו את הדיבור שמים בקדושה. לקחת את כוח הדיבור, להוריד אותו, כאילו אפילו את הלשון, להוריד אותה אל התומה. הוא אומר, כל כך הוריד אותה לתומה, הרי כתוב שם משהו היה... שהתונו הייתה כמו אשתו, כן? אז הוא הוריד את הדיבור אל הכוחות הכי נמוכים. אז הוא אומר, אבינתן, זה כדי סבר נפלא שם, בעניין ש... האתון התחילה לדבר. למה התחילה לדבר? לא סתם נס. בלעם הפקיד בידי הבהמה את כוח הדיבור. בבחירה חופשית גמורה, הוא רצה את כל הכוח הרוחני, את כל כוח הדיבור, לשים אותו בתומה. אז אומרים לו, מה שרצית, זה מה שנייה. עכשיו האתון מדברת. האתון מדברת, זה כבר הייתה משליטתך. כאילו מין מלכות כזה שהרע נמצא בו, שהוא בוחר לשים, לבחור ברע, ועצם ההליכה אחרי הרע היא בעצם מפקיעה באיזשהו מקום את כוח הבחירה. ואז כבר הקדוש ברוך הוא אומר לו, כבר הדיבור הוא לא שלך, הוא של האתון. ולאתון אני כבר אגיד מה, אני אגיד מה היא תגיד, לא אתה. יש פעם בזמנו רב שמעון אמר שגלגל, ניסי אישה, בלעם רוכב על האתון, ושלוש פעמים היא מפסיקה אותו. שלוש פעמים היא עושה נגד רצונו. הוא רוצה שהיא תלך, פעם אחת היא הולכת מסביב, פעם אחת היא נדחקת, פעם אחת היא יוצרת לגמרי. מה זה בעצם, פשט יפה בפרשה, זה משל על היחס בין בלק לבלעם. בלק זה כמו הרוכב, ובלעם זה כמו האתון. ששלוש פעמים נסה לשכנע אותו לעשות מה שהוא רוצה, וכל פעם הוא עושה לו אחרת. כמו שהאתון לא עושה את מה שבלעם רוצה, ככה בלעם לא עושה את מה שבלק רוצה. מתחבר לכל זה שהוא כאילו הפקיד את כוח הדיבור בידי האתון, אז הוא באמת, הוא והאתון זה עניין אחד, וכבר אין לו שליטה על מה שקורה, זה הקדוש ברוך הוא פעם. מוביל. דרוש יפה, אני חושב שגם עמוק. לא, ואז כשמעלים את לשון הקודש על ידי לשון תרגום, אז זוכים לאכילה של קדושה. אז כנראה ששלמות האכילה היא כבר אולי בשבועות, שיש גם שתי הלחם, שזה חמץ. אבל מסתומן, זה גם אכילת מצה. שכל העניין הזה של פסח, אכילת מצה, אני יודע את זה שתורמים ומתקדשים, כל העניין הזה, אז האכילה, יש אכילה של קדושה. מתואמים את האותיות, שבמצה במיוחד יש כאילו, יותר קל אולי לחוש את זה גם ממש בפועל, את האותיות של הקדוש ברוך הוא שחקוקות בתוך הטבע.